רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל.
עבדתם כל החיים, הילדים גדולים, המשפחה מגיעה בשבתות ואתם דואגים להם. אנחנו נדאג לשקט שלכם. בלובר, יוצרים עתיד בטוח. אז מה עושים ואיך יוצרים את השקט הנפשי? חייגו עוד היום לייעוץ חינם 050-5289-292 או גשו למשרדים אורי מקלב 3 ביהוד. בלובר, שיווק פנסיוני, ביטוח ופיננסים. יש מי שידאג לכם בעתיד.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים ועוברת בשם הויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול co.il, הרדיו של ישראל.
דוידוף הובלות, מתמחים בכל סוגי ההובלות, מפריט בודד ועד דירות ומשרדים, תוך ליווי הלקוח עם שימת דגש על יחס אישי, אמינות, אחריות ועמידה בזמנים. דוידוף הובלות, 053-276-5799, 053-276-5799. דוידוף הובלות.
כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא יודעים איך יסתיים היום. כשליאן בן אליעזר קמה בבוקר, היא לא יודעת אם היא תסיים את היום. ליאן בן אליעזר, מאריאל, בת שבע, נלחמת על חייה בכל יום. ליאן סובלת ממחלה נדירה, ללא מערכת חיסונית, ונמצאת בסכנת חיים. ליאן הועברה לטיפול בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית בעלויות יקרות מאוד, ותרומתכם המהירה הינה הסיכוי היחיד להשאיר את ליאן בחיים. את התרומות ניתן להעביר לקרן מיוחדת שהוקמה לצורך כך במיוחד בעמותת חברים לרפואה, בבנק הפועלים, סניף 681 דיזינגוף, מספר חשבון 604603, על שם חברים לרפואה עבור ליאן בן אליעזר. כל התרומות יתקבלו בברכה ותשלח קבלה. מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן.
אני ליאן, אני רוצה גם לחיות.
של רדיו סול בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, דרור, מעניינים.
מצוין, אופר, מה שלומך?
מצוין, מצוין, אחרי חגים שמחים. לא הבנתי שהיום יום שלישי, גם אתם בטח.
כן, בלבלנו, איזה יום היום, אנחנו צריכים אבל דיאטנית, דחוף, אחרי החגים האלה.
תוכנית קודמת של אורי שטיינמיץ.
כן?
הוא מתעסק בדברים שקשורים הוא עצמו, למזון וזה. מה העניינים, ריקו?
וואלה, אחלה, בסדר. אני דווקא נראה לי שדרור הוריד במשקל ולא
כן,
אלא במשקל. גם אתה, אופר.
אולי באוזניות.
החגים עשו לנו טוב.
החגים, כן. ברחנו מהארוחות החגיגיות. זה מה שקרה לדעתי.
כן, אז זה שלושה שבועות של שיחון חושים היה, ולפני כן הקיץ, ולפני כן בחירות, ובין לבין. בקיצור, שלושה חודשים של כמעט ואין עבודה, והיום אנשים התחילו לעבוד סוף סוף. איזה כיף האמת.
לא, איפה? אנחנו עברתי בבוקר בקניון בג'י, בכפר סבא, מפוצץ, אי אפשר ללכת נסיקה.
כי אתה עדיין לא, היום יש חופש.
כן, הילדים עדיין בחופשה.
אז בתי הספר. כן, איפה שיש צהרון, אז יש צהרון, נדמה לי על כיתה ג' או משהו כזה, אז... אבל...
הילדים בחופשה.
אז מנסים לחזור לעבודה. כולנו קיבלנו, סביר להניח, 300 אימיילים מאנשים שאנחנו לא מכירים, שמתזכירים אותנו שהיום זה אחרי החגים, והיום צריך לעשות את זה ואת זה ואת זה ואת זה, איש איש בעיניו. לנו יש איזשהו חוב קטן, אופר, מהמפגש האחרון שעשינו פה לפני החגים.
זה לא בדיוק חוב, אתה יודע, אני, רגע, תוך כדי שאני מתייק, מתנצל בפני המאזינים, אני עכשיו מתייק את ריקו,
המפגש האחרון שלנו היה בנושא קצת, ערכנו את אורחת הדין
קרן קפל שמואלי, ודיברנו כל מיני בעיות נדלניות שיכולות להיות ודברים כאלה, ואני חייב ככה להוסיף דבר שקרה בחודש האחרון שלא היינו פה. אני מטפל בזוג מאוד נחמד בתל אביב שרכשו דירה ביד שנייה, ומגיעים כבר למסע ומתן ריביות וסוגרים בנקים והכל טוב. עכשיו, אתה מכיר את זה, דרור, ש... לזוג לוקח משכנתה, מקבלים מבנק המשכנתאות שלו דבר שנקרא כתב התחייבות,
כן.
שהמוכר, הרי המשכנתה, הנכס עוד לא רשום על הרוכשים, והבנק מעביר אליהם כסף. ואומר, הבנק מבקש מהמוכרים לחתום על כתבי התחייבות, שהם משהו סטנדרטי מאוד מאוד פשוט. העברנו את ה... במקרה הזה זה בנק לאומי, את הכתבי התחייבות של אותו בנק לעורך דין של המוכרים, זה הביא לנו רשימה, שתי עמודי A4, יותר גדולים, עם הערות, והוא אומר, אם זה לא מבוצע, אנחנו לא מוכנים לחתום על כתבי התחייבות. מה זה אומר?
הפרה של ההסכם.
הפרה של ההסכם, אבל מצד הרוכשים.
נכון.
למרות שהקונים...
תלוי איך זה היה מנוסח בהסכם עצמו. כי אם בהסכם עצמו כתבתם שהמוכרים
לא כתבנו, אני לא רכיב.
מתחייבים, לחתום על כתב התחייבות לרישום משכנתה מצד אחד מחמשת הבנקים הגדולים, הוא לא יכול, כמו שהוא, אז הוא לא יכול להתחרות. אם זה עלה כבר בשלב ההוא, אנחנו מכירים את זה, אז אתה יודע גם לאיזה בנק אתה הולך לקחת את המשכנתה, צרף, כן, נשמח להסכם את התפסים של הבנק, תחסוך לעצמך את אי הנעימות, אבל אין ספק שזה נקודה מאוד מאוד רגישה.
מאוד מאוד רגישה, אני חייב להגיד לכם ששוחחתי מספר עורכי דין, כולל קרן מאז, ואומרת, מה, בנק לאומי זה תווים, התחייבות הכי קלים בעולם, אף אחד לא, אני גם מכיר את זה מהעולמי. יש שם עורך דין שדי מתעקש, והוא אומר, לכו לבנק אחר. נגלה לכם שהבן, ההורים של אותו אחד הוא עובדי בנק לאומי, אז יש להם ריביות ברצפה שלא כדאי לו לעבור לבנק אחר. כנראה גם בנק אחר יהיה הערות לאותו עורך דין. וכן, דרך אגב, בחוזה רשום שהם יחתמו, אבל לעורך הדין מותר לעשות שינויים בכתב ההתחייבות.
טעות.
זה טעות של עורכי הדין. אני מאז אומר לכל לקוחות שלי, תדאגו שיהיה רשום שאין בעיה, אבל שהתיקונים יהיו מקובלים על ידי הבנק. איפה שהוא לחסות את זה?
שוק הנדלן, כמו ענף הנדלן, זה מה שיפה בו. כל יום יש לך ניסיון של כמה שנים טובות.
9 שנים.
וכל יום אתה לומד משהו חדש.
שמה?
זה הענף שלנו פשוט...
זה מדהים.
האמת שאני מעורב בענף שלנו רק בגלל הדבר הזה. קודם יש גם הפתעות חדשות, אבל, או בעיקר ההפתעות זה הפתעות לא טובות, אבל יש המון המון דברים, כל יום לומדים משהו חדש, בין אם זה בבניין, בין אם זה במסמכים המשפטיים, בין אם זה באדריכלות בכל דבר, וזה ענף פשוט מדהים.
הוא מאוד מעניין, הוא מאוד, הוא מסקרן, הוא גורם לחשוב, זה לא רק, אתה יודע, אני נכנסתי בתור יועץ משכנתאות, בסדר, לקחת משכנתה מיליון שקל, ואז אתה מגלה את כל הנדבכים המשפטיים, שהם מה שמעניין, הם העניין, כל הדברים האלה, לא, עזובתי, זה לא מזלזל, אבל יש כאן כל כך הרבה דברים, מדהים, מדהים.
ומצד שני, אני יכול להגיד שאנחנו, חלקנו לפחות, ותלוי באיזה תחום הוא גם מתעסק, אוהב לסבך את העניינים, כי בעצם אז הוא יוצר בעצם איזשהו מראית עין, איזשהו ערך מוסף ללקוח שלו, והחשיבות שלו, ואני נתקלתי בהרבה עורכי דין שיוצרים משברים בשביל להראות שהם יודעים לצאת ממנו, וגם מתווכים, וגם יוצאים משכנתאות, וגם מוכרים, וגם קונים כאלה, כי זה הסגנון שלנו, והיופי בעצם בתחום הזה שהוא הוא עם היקף עסקאות מטורף. הרי אם יש לנו 120 אלף עסקאות, 120 אלף, לא, 80 ו-40 דירות שנמכרות, זאת אומרת, יש 120 אלף משפחות שמוכרות ו-120 אלף משפחות שקונות, שזה 480 אלף נגיד אנשים. תוסיף לזה עוד 120 אלף עורכי דין לכל צד, זה עוד 240 אלף איש. יש לנו מיליון איש בשנה שנוגעים בעסקאות נדלן, לא הכנסנו עוד מתווכים, ויועצי משכנתאות וכדומה. וכשכל אחד מהם...
לפנים, כן, ברור, ברור.
ולכן, אם אתה שואל אותי מה מטורף בתחום הזה, זה ההיקף, קודם כל ההיקף הכספי שלו, שאני כבר לא יודע להגיד אותו בכמה אפסים הוא, כי אנחנו מסתכלים, נגיד, רק על שוק הדירות יד ראשונה, ואנחנו מכפילים, ואז על דירות יד שנייה, ומוצע הזה. אבל איך, איך אמרת, הזכרת רק את הנושא של שיפורים, ואת אלה שגם לא, שגם שם, זה גם התחום שלנו, אלה שהחליטו לא למכור והחליטו לשפץ. אנחנו מערכים פה בתוכנית הרבה אנשים כאלה. ההיקפים הם מטורפים, השונות והמנעד הוא מפה והודעה חדשה, וגם אתה יודע בתחום של אפילו של דירות יד ראשונה, שגם בדירות יד ראשונה, שאתה כאילו מכרת דירת קבלן, אתה בא אחרי שנתיים לבניין, נכנס דירה דירה, זה נראה, חלק מהדירות יראו אחרת לגמרי. זה כיפים הם מטורפים.
הענף הזה, לא סתם אומרים שהוא הקטר הצומח, הוא הקטר הראשי בצמיחה של המשק, ולצערנו, אנחנו כל הזמן אומרים את זה, בשלוש שנים האחרונות, ארבע שנים האחרונות, את הקטר הזה שמו לו פיסל גדול, לא קטן, ואני כל כך שמח שהשר האוצר מתחלף בקרוב, בואו נראה.
כנראה, כנראה.
לא, לא, הוא בטוח מתחלף, הוא לא יהיה. הוא לא יהיה. גם אם יהיה בחירות שלישיות חס וחלילה בינואר הקרוב או בפברואר, אני לא מאמין שהוא עוד יהיה, הוא גם מודה בטעויות שלו כבר מתחיל, אתה כבר פחות ופחות רואה אותו.
תשמע, יש אנשים אבל שעשו עסקאות טובות, אתה יודע, יש לי לקוח, מחיר למשתכן בראשון לציון, רכש במיליון 83, הערכת שמיים, מיליון 820, מדהים.
אח שלי גם קנה בדיוק לפני 5-4 חודשים בחברה מצוינת, מחיר למשתכן, זכה לוטו בהגרלה, בשוהם, ובחברה מצוינת. עסקה מצוינת, והוא לדעתי פחות משווי השוק בערך ב-400-500 אלף שקל. עשה עסקה טובה. השאלה, אבל זה לא רק, אנחנו שוב נחזור למספרים. יש 500 אלף, דרור רגע, יש 500 אלף זכאים של מחיר למשתכן, 150 אלף בלבד נרשמו, ומתוכם רק 20 אלף קנו דירה או עשו דירה או דירה שעוד לא רואים אותה, כן? אח שלי יקבל את הדירה שלו רק בעוד שנתיים וחצי, כי קיבלו יותר עכשיו באמצע החגים. אז אנחנו מדברים על 20 אלף שכרגע רכשו איזושהי דירה במחיר למשתכן, מעטים מהם כבר קיבלו את הדירה האלה שהתחילו לפני שנתיים לבנות או שנתיים וחצי. אז בואו, זה נזיד
את זה. דרך אגב, זה שהוא הרוויח אולי 400 אלף שקל, או הלקוח שלי הרוויח 800, זה לא הפכת להשאיר.
רגע, הוא עוד לא הרוויח, קודם כל הוא עוד לא הרוויח.
על הנייר הוא לא השאיר גם.
הוא לא הרוויח, כי הוא עוד לא מחר, וזה ששמיים מחר קבע שהמחיר הוא 1,800,000, זה עוד לא אומר שיש לקוחות בשוק שמוכנים לתת לדירה הזאת איתה.
אתה מדכא אותנו אחרי החגים.
לא, כי למה? כי למה? כי לפני שנרוץ ל-2022 או 2023, היום, בנקודת הזמן של היום, שאנחנו נותנים ציונים, לנו מהרדיו נורא קל לתת ציונים. אנחנו בקטע היום של נותני ציונים ולא בקטע של עשייה. נקודת המבחן שלנו צריכה להיות מה הייתה מטרת מחיר למשתכן, והאם בתום איקס שנים, האם זה השיג את המטרה שלו? זה השאלה שאנחנו צריכים לבחון אותה. ואם היה אפשרות לעשות את זה טוב יותר, התשובות הן מאוד ברורות לשנינו.
התשובות הן ידועות וברורות, וכנראה זה גם לא המשיך, ואני יכול להגיד לך, מתוך המסדרונות של משרד השיקון והבינוי, כבר יש שם אווירת של סוף מסלול כבר שנה, מנובמבר שעבר, מרגע שאמרו שיש בחירות,
ועדיין... אין משילות במדינת ישראל באותה תקופה, זה נכון.
לא רק בתחום הזה. לא יודעים בדיוק מה הולך ואיך הולך, ואם ימשיך, לא ימשיך, כנראה שלא ימשיך.
כמה קיבלו את הנכסים עד היום, את הדירות לא מחיר למשתכן?
אני לא יודע להגיד לך בוודאות, אבל אלפים בודדים אני מתאר לעצמי, לא...
זה עדיין לא משהו שאנחנו יכולים... זה לא משהו שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד, בוא נלך בעוד שנתיים, שנתיים וחצי, שכבר המסה הגדולה שזכתה במחיר למשתכן תקבל את הנכס שלה, אז נוכל לדעת איך הבלון הזה יתפוצץ. 50% מהאנשים של מחיר למשתכן אומרים, אנחנו הולכים להזכיר את הנכס. מה יקרה בעוד שנתיים בקריית מוצקין, שכולם שם הולכים להזכיר את הנכס? באיפה שקורדני שם.
לא יעמדו, אני אעזור לך, לא יעמדו בהחזרי המשכנתה, כי...
או שיעברו לקריית מוצקין.
או ש... הלוואי. הלוואי. קודם כל, הלוואי שהבעלים יעברו לגור בדירות שלהם. אבל לא זו הסיבה, הם קנו את הדירה שם כי זה מה שהם הצליחו לזכות. הפכנו אותם להיות משקיעים, הם נכון. ימשיכו לגור כנראה בתל אביב, הם ציפו לקבל שכר דירה מסוים, בגלל שיש שם עוד היצע של דירות להשכרה, המחירים ירדו, הם לא יקבלו את הסכום שהם חשבו לקבל, הם יצטרכו להשלים יותר כסף מהכיס, מההכנסה הפנויה שלהם, עשויים חלקם לא לעמוד בזה, חלקם עשויים לנסות למכור את זה תוך פרק זמן קצר יותר, מה שהחוק כן מאפשר, לא מאפשר. וכדומה. ולכן אמרתי, בהסתכלות שלי, במסגרת מתן הציונים, זה האם היו מטרות ברורות, סביר להניח שכן, לתוכנית מחיר למשתכן, האם בנקודת הזמן של היום אנחנו אומרים שהתוכנית השיגה את מטרותיה, השיגה חלק מתמטרותיה, והאם היו אפשרות, הייתה אפשרות, או יש היום אפשרות לעשות דברים טובים יותר. כי אם אנחנו רוצים לתת לאנשים דירות ולהגיד להם, בין, תקבלו מאיתנו 400 אלף שקל פרס, 500 אלף שקל מתנה, אפשר לעשות את זה בדרך הרבה יותר פשוטה מאשר הדרך הזאת. דרך אגב, אז מלהזכירו, לפיד הציע כל מיני פתרונות כאלה. בהיותו הוא שר אוצר כמה שנים.
עכשיו, באמת שאם המדינה הייתה מוותרת על המע"מ לאותם אנשים שזכו, תבוא אליי עם החשבונית ואני אחזיר לך.
אני אומר, יכולנו, אני בטוח שהם ישבו צוות מומחים, שיהיו ממוקד מטרה ויסבירו מה, מה הרצון לעשות. דרך אגב, אני חושב שגם התגמול לא חייב להיות דווקא לקונים, אלא יותר ליזמים, לדחוף אותם לבנות.
יש לי בעיה מה שהתחלת להגיד. אוקיי. ישבו צוות מומחים.
כן, ברור.
בוא, המומחים לא יושבים שם בממשלה, המומחים דווקא יושבים במקומות אחרים. אני חושב שזה עיקר הבעיה, שלא כל אחד חסר איזשהו למדינה. תראו, אנחנו עכשיו גם, אגב, הגירעון המטורף שיש עכשיו במדינת ישראל, זה גם, או בעיקר בגלל שוק הנדלן, שהוא באיזושהי עצירה. לא נכנסים מיסים. המשקיעים, ה-18% הדמי שהם צריכים לשלם, סליחה.
מס רכישה.
מס רכישה, סליחה, נפלה לי המילה. יותר מדי עוגות שמרים בחג. המס רכישה שהם צריכים לשלם כדירת יד שנייה, 8-10%, כמעט ולא משלמים את זה. למה? כי לא קונים.
אגב, הרעיון היה לא להגדיל את הכנסות הממשלה ממיסים בזכות מס רכישה. הרעיון היה להקטין
לא, לא רק, אני אומר הכל. המיסים על הקרקע והמיסים על הזה.
ריקו, הקומבינות קיימות, תאמין לי, יש לי לקוחות, דירה שנייה, פתאום ילדים בני 18, לא חסר. ילדים בני 18 עם נכסים שניים, עם נכסים שההורים משלמים.
לא יוכלו לקנות דירה במחיר למשתכן.
בסדר,
סבב טוב. אבל ההורים שלהם, כנראה הם לא במצב הזה. אז הם מתחתנים עם מישהי ועושים את זה. יש הקומבינות. אנחנו אלופים בקומבינות.
ברור.
אמר קודם ריקו שהנדלן זה השוק, זה הקטר של המשק. זה אכן אחד הקטרים המאוד מאוד משמעותיים של המשק, ואנחנו רוצים להחזיר אותו למסילה. אבל הקטר של שוק המשרדים, שזה שוק משני בעולם שלנו, זה חברות ההייטק. ובעצם, אני זוכר ששמעתי הרצאה של אחד הבנקים שנותן משכנתאות, שעשה ניתוח במסגרת פורום מתווכים מסחרים, עשה לנו ניתוח של שוק המשרדים במדינת ישראל, מאוד מאוד מעמיק ומקצועי דרך אגב, ואמר שבעצם שוק המשרדים ימשיך לעלות ולגדול, ככל שחברות ההייטק בישראל, אני ארזב שנייה, כשאני מדבר עכשיו על שוק המשרדים, אני לא מדבר על השוק שהוא מאוד מעניין שאולי נגיע אליו, שזה הקניונים ושטחי המסחר, שזה גם כן דיאלוג מעניין, אמר, כל עוד קטר ההייטק הישראלי ימשיך לגדול, יהיה גידול בביקוש לשטחי מסחר, יש לנו איזושהי השפעה של קיטון...
שטחי משרדים.
שטחי משרדים, סליחה. מהצד השני, הקיטון מורגש עקב שינוי מדיניות של חברות שרצון להעסיק אנשים מרחוק, להעסיק אנשים מהבית,
ואולי גם קצת... אני חושב שפחות ופחות היום. לא, זה היה לפני...
זה קיים.
לדעתי פחות היום.
זה מה שהוא ציין.
אוקיי.
ובאמת, אני אשמח לשמוע את ריקו, גם על בסיס הפרסומים האחרונים שהיו, איך אתה רואה את שוק המשרדים במדינת ישראל?
כרגע יש שוק המשרדים, איך שאני רואה אותו, הוא תמיד לאורך כל השנים עבר, הוא עובד בפרבולות כאלה של בערך 5 שנים. 5 שנים פיק גבוה ואחר כך ירידה, כל 5 שנים, ככה אני...
כמו שוק התיירות, מזכיר לי שלמדתי פעם משהו כזה.
אז זה שוק המשרדים. עכשיו, נכון לעכשיו, בגוש דן, יש עומס מטורף של היצע. יש משרדים, מגדלי משרדים שלמים בבני ברק, וברמת גן, שאפשר למצוא שם כמה שקלים בודדים למטר מרובע, כי המשרדים פשוט ריקים, אנשים רק אומרים, בוא תשלם לי את הארנונה ואת
המיסים
ואת הדמי ניהול, רק את זה ותשב שם. אני ראיתי היום למעשה פרסומים, במקרה, הסתכלתי היום קצת, יש פרסום על משרדים מרוהטים של 150 מטר, 70 מטר, דברים כאלה קטנים מרוהטים לגמרי, במחיר של בין 45 ל-55 שקל למטר מרובע בתל אביב. תראו בחסן ערפה מה שקורה עכשיו. כל מגדלי משרדים, מגדלים על גבי מגדלים. קחו את האזור של יגאל אלון, קחו את האזור של, של הבורסה, קחו את, יש שם עוד ועוד מגדלים, וגם בצד השני של גבול רמת גן גבעתיים, רק עכשיו היה פרסומים על שני מגדלים חדשים, ואני יודע שעוד חברה גדולה, אני פשוט ראיתי את התכנון של אותו אדריכל, עוד משרד חדש. מה?
בצומת אלית.
לא, מהקומות, אחד ליד, אני ראיתי כבר את הבניין, איך הוא נראה, של האדריכל שעשה את זה, לכן אני לא רוצה לפרסם יותר מדי, ואני יודע על עוד מגדלים שעומדים, תראו את צ'מפיון, שהולכים אלייד, הולכים להקים עוד מגדל אחד.
מתחמים, מתחם שלם במוסך של דן.
בדיוק, אז שם עוד, אני חושב שני מגדלים או שלושה, אני לא יודע כמה אפילו.
שם לדעתי זה יהיה מוסך, זה יהיה משרדים?
משרדים, מגדל של איזה 40-50 קומות. יש
שלושה מגדלים.
כמויות מטורפות של לצה עכשיו, ולכן המשרדים היותר ישנים של לא רחוק של 15 שנה בניין הם מתרוקנים או שהם הולכים למקומות אחרים. פתח תקווה יש גם היצע פשוט לא נורמלי של משרדים דווקא בערי הלוויין, ותראו היום את הפוטנציאל. יש בריחה, לפני שאני אגיד איפה יש פוטנציאל, יש בריחה של משרדים מהרצליה, שמאוד יקר שם היה, הרי כולם היו פעם רוצים להיות עם משרד בהרצליה. נכון. פיתוח היום כבר לא. בורחים החוצה ובורחים החוצה, כי המחירים שם פשוט משוגעים.
אני חושב שקורה עוד משהו.
ירושלים אגב עוד משפט. כן, פרויקט כן. הכניסה לעיר, הולכים להיות שם, אם אני לא טועה, 12
מגדלים.
12
מגדלים, אני זוכר אותך מספר על זה.
אז גם כן...
בעצם, אם נגיע לדבר היום גם על התאמה, אז גם במגדלים של המשרדים, הסיפור של עירוב שימושים. הסיפור של לתת יותר במגדל משרדים, לא רק משרדים, אלא את הסופר ואת הבית מרקחת ואת הרופאים, בשביל שכשאתה מגיע בבוקר, וכמובן, כמובן, כמובן, תחבורה, משנה את שוק המשרדים. אם פעם היינו יודעים שמגדל משרדים זה מגדל שמקומה הראשונה עד קומה 30-40, זה לא משנה הגובה, זה יהיה רק משרדים, הדבר הזה חייב להשתנות.
זה כמו שבצ'קמונט יש שם גן ילדים, אם לא טועה, נכון? סוף, ברמת אבל... החייל, מתחת לחניון יש שם מספרה, סופר, גן ילדים, ברמת החייל שם יש שם חניון מרכזי, שנותן מענה לאותו הורים, שימו את הילדים, תכנסו למשרד.
אז עוד פעם, אני אומר, זה איזשהו שינוי שילך ויעמיק עוד יותר, כי זה יהיה לא רק מספרה וסנדלר וסופר גדול.
זה יבנו עיר כל... למשרד.
בדיוק.
עירוב שימושים, החברה, פעם איזשהו יועץ של עיריית בת ים, שהיא לדעתי מהראשונים שבאמת נסו על דגל את נושא עירוב השימושים, שעבדתי במקום אחר, הוא בא ואומר, רצה לעשות איזושהי תצוגה, והוא פותח איתי ככה את השיחה. הוא אומר לי, מתי פעם אחרונה עלית מקומה 0 לקומה 100 בשלוש שניות? אמרתי לו, בחיים לא. הוא אומר, אוקיי, זו התצוגה שאני רוצה לעשות, לראות לך המגדל שאנחנו הולכים לבנות בעיר בת ים, שאתה, אני בונה חדר, שיש בו הקרנה 360 מעלות, שבה תוכל לראות מקומת המסחר, דרך המשרדים ולמגורים, הכל איך נראה, ותראה את הנוף המטורף שיש לנו בבת ים. אז עירוב השימושים, אתה צודק דרור, לדעתי זה בעצם צריך להיות הדבר הבא, זה יצמצם את הרכבים, את כמות הרכבים שעל הכביש, זה נוחות, נוחות המגורים, לקחת באותו בניין, גם הגן ילדים, וגם המשרד, וגם המסחר, והבתי, והקופות חולים, ולא משנה מה.
הספרייה וגני הילדים,
זה פשוט והמתנס. מדהים.
אז תשים גם כמה קומות ראשונות של מגורים. ו...
יש למעלה.
למעלה יהיו יש המגורים. מסחר.
זה כמו חללית אנטרפרייז.
בדיוק, יש מסחר בקומת הקרקע, קומה השנייה.
זה כמו חללית. תחשוב, התוכניות ילדים שראינו. אתה היית מבוגר.
נכון, פעם זה היה ככה, גרים שם והולכים למטה למשרדים. קיצור,
מה זה,
אתה יודע מה באמת, בוא נגיד במילה וחצי למאזינים, מה זה עירוב שימושים. עירוב שימושים זה בעצם אומר שיש את שלושת השימושים העיקריים, שזה אומר מסחר, חנויות, מה שאנחנו צריכים לצרכים שלנו, בחלק אחד, חלק מעליו המשרדים, וחלק מעל דירות, דירות שאפשר לרכוש אותן, ולהתנייד ככה בתוך הבניין, לא לצאת ולא לראות אור יום בכלל, להישאר שם, וזה חיסכון עצום, זה חיסכון באמת גדול ברכבים, לא צריך שני רכבים, מספיק רכב אחד.
גם זה לא רכב, בכלל. אם תהיה נכון. תחבורה נורמלית, אתה לא צריך
אם רכבים. אם הבניין נמצא קרוב לאיזושהי תחנת רכבת,
השאלה איך, זה שאתה קרוב תחנת רכבת סבבה, השאלה לאן אתה צריך להגיע.
אם אתה צריך להגיע לירושלים, ויש, כן, יש קצת בעיה.
התחילה לעבוד, התחילה לעבוד.
התחילה לעבוד עוד פעם?
מאמין.
בסדר, כנראה עכשיו הפסיק עוד.
אני חייב להגיד לך, הייתי באחד, לא יודע, במוצאי אחד החגים, אני כבר לא יודע, הוא מוצאי שבת כלשהו, בחודש האחרון, בירושלים קצת הסתובבנו ברגל, ואזור, רחוב יפו הוא מדהים, הרי סגרו אותו, הוא מדרחוב, רק הרכבת הקלה עוברת שם. ומלא אנשים ומסובבים ובתי קפה וכל בשעה 10:30 בלילה, וזה, ואני אומר, וואלה, אם ראש עיריית תל אביב, יהיה לו מספיק אומץ לבוא ולהגיד, אוקיי, אני סוגר את אבן גבירול וסוגר את דיזינגוב. הופך אותם למדרחוב אחד ענק. ואני חושב שדרוש פעם הרחנו את אייל סנטו, את אייל סנטו, והוא דיבר על זה שיש ערים שלמות שהרחובות הראשיים שלהם, אחרי זה אנחנו מסתכלים ואנחנו אומרים, כן, אנחנו מכירים את זה מכל העולם שאנחנו מסתובבים. ואם היו סוגרים את הרחובות האלה בתל אביב, יכול להיות שזה היה עובד.
יש עיר קטנה בשם ניו יורק, שסגרו את כמה רחובות מרכזיים שם, לכניסה רק של מוניות. לא מזמן.
טוב, בכלל נושא של... זה מעומס תנועה וזיהום אוויר.
כן, אבל גם תחבורה, אין לך ברירה. היום בירושלים יש אחלה ציר עם הרכבת הזאת, שאתה יכול להגיע. אתה לא צריך את כל המתעסקות.
השאלה, בביצה ותרנגולת, ראש עיריית ירושלים לשעבר, קודם סגר את הרחוב ואחר כך בנה את הרכבת הקלה, או שקודם הייתה רכבת קלה ואחר כך סגר? נראה לי שהתשובה היא ברורה. וכנראה זה מה שיקרה. זה מן הסתם, אגב, דיזינגוף הסתובבתי שם ביום כיפור, מזמן לא הייתי שם, עם האופניים ככה בכיף עם הילדים, ואני ישר חשבתי על מה שאתה אומר, אתה צודק, דיזינגוף חייב להיות מדרחוב אחד אותו. ענק מהתחלה ועד הסוף.
כל הערים שאנחנו מכירים בעולם, באירופה, הכל סגור במרכז העיר.
אני כל פעם כשאני מגיע למרכז הזה של תל אביב, אני בשוק מהקורקינטים, מההיקף המטורף שלהם.
עוד שהיו, ירדו אני חושב ההיצע של הקורקינטים מלבד כל החוקים החדשים.
יכול להיות.
נתנו להם בראש.
וזה הביא אותי בכלל לתזכר, שכל הנושא של רכב שיתופי, ואם אני חוזר רק רגע למשרדים, אז פעם היית, אני לא זוכר את המספרים, נדמה לי על כל 120 מטר של משרד היית צריך לתת מקום חנייה. וזה כל עיר עם המדיניות שלה, וללא ספק כל מדיניות התחבורה, הרי אנחנו הולכים להיות צפופים יותר בערים, והגובה...
לא, רק פי שתיים.
רק פי שתיים, אז זה כנראה לא יספיק. ואנחנו צריכים... המורכבות של לחבר גם את התחבורה, שקודם נגעת בעירוב שימושים, לא נגענו בה קודם, שהיא חייבת להיות חלק אינטגרלי, היא מאוד 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 מורכבת. אין ספק שלתכנן היום עיר ולהסתכל קדימה, עבודה לא פשוטה. כאילו, המורכבות היא אדירה.
תוסיף לזה את הפוליטיקה?
יפה, זה מה שבאתי להגיד. והמקלות בגלגלים שכל אחד יכול לשים, אם הוא רוצה או לא רוצה, היא אדירה וחבל.
הפסקת שיר קלה.
בשמחה.
שלי עובד בנמל הולכים לישון בדיוק בעשר כי לא רוצים לבזבז חשמל עיר עמתי ארבע בבוקר
עכשיו ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, באולפן, אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
ואנחנו מוכיחים היום שחוזרים לעבודה.
החזרנו את ריקו לפה במקום, רצה להיות על הקו.
כן, לא, בכלל, גם אנחנו, אופר, נדרנו פה תקופה ארוכה.
ריקו, אני אספר לך שאדון דרור, באחת ורבע, הרים אליי טלפון, אולי אני לא בא.
אמרתי, ריקו יודע למלא תוכניות.
אז אמרתי, שמע, אז גם אני אבריז.
תן לריקו. אני אשאר פה לבד, אני אדבר עם עצמי.
יש רק בעיה, אנחנו לא מכירים איפה מעלים, מורידים וזה, הטכנולוגיות של אופר זה מורכב.
והיינו שירים בהחלט, אתה יודע, שמים שירים שנראה לי...
אני חייב להוסיף רגע מילה, אפרופו תחבורה וחיפה, הייתי לפני שבוע היינו, נסעתי אני וראיתי מרב, נסענו לחיפה, תמיד אנחנו אוהבים להסתובב בכל המועד, מדי פעם יש שם אירועים, השנה לא היה חוץ מהפסטיבל.
לא, יהיה, עוד מעט, חנוכה, רחגים.
לא, לא, יש תמיד אירועים
בסוכות,
במקביל לפסטיבל הסרטים, יש בגן ההם המון אירועים והופעות, שנה שעברה היה... לא זוכר כבר מי, ולמטה בעיר עושים גם כן פסטיבלים. היה חימי רודנר שנה שעברה, והיה, איך קוראים לו, אמדורסקי, אסף אמדורסקי. כלומר, זה תמיד מחלים למטה, בשער פלמר, הולכים, מסתובבים, אזור מדהים, עולים עם הקרמלית. דבר מדהים. הקרמלית הזאת זה אחד ההמצאות הכי טובות שהיו לחיפה.
ועשו אותה לפני כמה שנים טובות כבר, 20-30 שנה.
איזה 20-30
שנה? לא, גם נשרפה לדעתי וחידשו.
נשרפה לפני שנתיים. וחידשו אותה, הקרמלית בשנת 50, אם אני לא טועה, 1950 בערך, או 60 ומשהו.
אתם מבינים כמה אנחנו
התלווים,
פשוט לא מכירים את חיפה.
אחי, אני בתור ילד, אני קריאתי במקור.
איזה?
מוצקין. וסבתא וסבא שלי מהדר בחיפה, וכל הזמן שהיינו אצלהם, היינו עולים הקרמלית לגן ההם, והיו מאכלים אותי קציצות, אבל אני נדע בגן ההם. אבל הקרמלית זה פתרון מטורף. ואני רואה את זה היום, ואתה רואה אנשים עולים, נכנסים, צ'יק צ'ק, כמו בחול. זה מדהים.
אז צריך אולי לעשות מתל אביב איזה הר קטן.
אבל אני יכול להגיד לך שראיתי הרבה אנשים באמת שבילו את החג בחיפה, ראיתי שהלכו קצת לשוק ועשו קניות, אתה יודע, אנחנו מסתכלים בפייסבוק, איזה תמונות כל אחד מעלה.
אתה לא צריך לספר איפה היית, אתה צריך...
כן.
לצלם איפה היית, כן.
כן. אני לא צילמתי כי לא ביקרתי את דודה שלי, אז אמרתי, נעשה את זה בעדינות.
תראה, אז דיברנו, כאילו בתוכנית החזרה לשגרה שלנו, דיברנו קצת על שוק המשרדים, דיברנו גם קצת על עירוב שימושים. נושא מרכזי שעוד לא דיברנו עליו, הוא היה מאוד מהותי בשנתיים האחרונות, ובתקשורת היה בשנה האחרונה מאוד מאוד חם, זה כל הנושא של התחדשות עירונית, או תמ"א 38 לאן.
תמ"א 38 לאן זה עדיין נשאר אותה סימן שאלה, אני חושב כמו השנתיים האחרונות.
למרות ששמה קיבל בראש,
אבל נכון? אבל עכשיו זהו, אבל עכשיו שמו שם איזשהו חותמת ואמרו תמ"א 38-1, ותמ"א 38-2, תודה רבה, להתראות באוקטובר 2022, סיימו את תפקידכם במדינת ישראל, ונמשיך רק עם פינויים בינויים וכו וכו וכו. אם אני יכול להביע כאן את דעתי האישית, אסון נוראי. קודם כל, שלוש שנים מהיום, זה אומר משהו מאוד פשוט. ראש עיר שרוצה במדיניות שלו להעט את קבלה, את הוצאת היתרים בפרויקטים של תמ"א 38-1-2, כי הוא יודע שבכל מקרה זה הולך להסתיים בעוד שלוש שנים, אז הוא לא יעשה את זה. אז זה מאוד מאוד משונה. כלומר, עושים עוד איזשהו מעצור מלאכותי בשוק הנדלן. אני רואה את זה כאסון. עכשיו, יש חלק מהמקומות נכון שלא בכל המקומות זה כלכלי, ואיפה שהיה צריך להיות בכלל התחדשות עירונית, בפריפריה או קו השבר הסורי-אפריקאי, שם בכלל לא נעשה. ולכן עשו את זה רק במקומות שיש לזה איזושהי תכנות כלכלית, ורוצים לעצור את כביכול את הדבר הזה. אבל זה לא הגיוני. אתם עכשיו בעצם נותנים, הממשלה אומרת, ייגמר בעוד שלוש שנים. כל ראש עיר עכשיו תעשה מה שאתה מוצא לנכון במסגרת השלוש שנים האלה, ולהקשות על הוצאת היתר. לא בעיה לעשות. לא בעיה לעשות. אז בעצם אומרים, בעצם בפועל, כבר היום עצרנו את התמ"א 38-1-2. שוב, זו דעתי, כן? אני לא מביע כאן את דעת היזמים, זו דעתי האישית.
אבל מה אתה תעדיף? אתה תעדיף שלו... תיכנס רגע לנעלי היזם, אתה תעדיף תמ"א 2, לא?
לא, רגע. שנייה, לפני זה, לפני ה-1 או 2. בעצם, זה איזשהו פתרון ביניים לאותם יזמים שאמרו, בוא נה, אנחנו היינו בתהליך, אנחנו השקענו הרבה כסף, במהלכים.
למה אתם סוגלנו את הברז עכשיו?
כן, בואו תקבעו שבעוד שנתיים זה ייגמר. כאילו, איזשהו מקום,
זה יכול, זה שני מנופים יכול להיות. כלומר, זה אחד, כן. כלומר, מי שיתחיל איזשהו תהליך, זה אומר, יש לך עכשיו עוד שנתיים, עוד שלוש שנים לסיים אותו. אבל, זה גם נותן איזשהו, במקומות שוועדי בתים, פונים ליזמים ורוצים לקבל כמה שיותר, אז היזמים כאן פתאום נהיים יותר חזקים מהוועדי בתים. כי אומרים להם, אתם רוצים אצלכם שיהיה התחדשות עירונית? יש לכם עכשיו חלון הזדמנויות מאוד 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 קצר לעשות את זה. אתם רוצים? עכשיו זה יהיה לפי החליל שלנו, של היזמים, ולא לפי מה שאתם רוצים. זה מנוף...
לא, אני אגיד לך למה זה לא בדיוק, כי זה לא דיאלוג בין...
זה בדיוק.
זה לא, כי זה דיאלוג בין ועד בית אחד לכמות גדולה של יזמים. ואז היזמים ביניהם מתחרים. זה לא שאני מדבר מול יזם אחד. יש לי מספר יזמים. אופר, אתה הצעת לי ככה, תדע לך שמשה הציע לי ככה, וריקו הציע לי ככה.
לא, לא, אני מדבר כבר לפעמים, יש חתימות וחסר, או יש 80% חתימות, או 76 נקודה, משהו חתימות שצריך, לא משנה, יש את האחוזים שצריך, ויש עוד כמה שלא רוצים, אפשר לקחת אותם לפקחת, ואפשר לקחת אותם לבתי משפט,
עדיין מי לוקח אותה?
היזם לוקח אותם.
יזמים.
כבר יש יזם ויש הכל, אבל כדי להוציא בסוף פרויקט לפועל, אותם דיירים צריכים לחתום על היתר, ואותם דיירים, יש כמה פעולות אחרי שכבר יש יזם. ואפשר לעצור את זה. או יש ועדי בתים שחושבים בכלל אם להיכנס או לא. אז זה שיש איזשהו דדליין, יכול להיות שבשלושת רבעי שנה הקרובה, נראה איזשהו פתאום גרף טיפה עולה של קבלת היתרים או הכנסה לוועדה או לא משנה מה של פרויקטי תמ"א 38-1 או 2. יכול להיות, אבל זה רק כל מיני כאלה שישבו על הגדר. או כל מיני כאלה שהם כבר אחרי החלטת ועדה, ואז הם יתקדמו יותר מהר לקבלת היתר. זה, אבל זה ייצר, זה כבר נעצר.
נכון. כי בעצם יזמים שנכנסים היום, רוצים להיכנס היום מול בית מסוים, מול ועד בית מסוים אחד, ומבינים שהתהליך הוא תהליך ארוך, שהם לא יספיקו לסיים את המהלך הזה בפרק הזמן עד אוקטובר 2022, אז הם מעדיפים ללכת. אבל היה עוד משהו במהלך. היה בעצם אמירה חד משמעית של ראש עיריית רמת גן, שבעצם בית המשפט... ריקו מצלם אותי עכשיו, אז אני מתרכז.
לא, אשתי שואלת אותי איפה אני.
הבנתי. אתה מביא את התמונה של המכוער, והיא אומרת, תראי איך אני סובל.
כן, אבל אני לא יודעת שצילמתי את זה לפני שנה.
בקיצור, היה גם תהליך, אם אתה זוכר, של ראש עיריית רמת גן, שקבע שתהליך מסוים, בניגוד לכללי התמ"א, ובית המשפט המחוזי אמר לו, אתה לא יכול להתנהל כך.
לא יכול להתנהל כך, אבל עכשיו ביטלו את זה לגמרי, אז הוא בסוף זכה.
בגדול.
בסוף זכה. בסוף הוא הצליח.
בסוף, לא, יש בכלל תהליך שבא ואומר, תנו לראשי העיר את הסמכויות, תעזבו את הוועדה המחוזית, תשאירו את ה... תנו את מקסימום הכלים לראש העיר, או לוועדה המקומית, שהיא זאת שתחליט. ואני עדיין אומר, ואני מחבר את הנושא של עירוב שימושים ותכנון מפורט, יש היגיון בלקחת 3-4 ועדי בתים צמודים האחד לשני, ולדאוג שהם יעשו פינוי-בינוי מסודר.
היגיון מצוין, אבל כנס לנעליים של היזם והדיירים, סיוט. לדעתי.
תראה, אני יש, לא רוצה להפחיד...
יעלה רק פתרון כן. אחד, בסדר? כן. סתם מעניין שאני לא יודע אם דיברו עליו, לא דיברו עליו. תחשבו על בניין, או בואו נלך צעד אחורה. תסתכלו על ערים באירופה. אתה הולך ברחוב באירופה, באמר, בערים המרכזיות, אנחנו לא מסתובבים בכפרים רובנו, שהולכים לטייל בחול. תראו, עיר מרכזית, אתם הולכים ברחוב, לא משנה איזה רחוב אתם הולכים, אתם רואים בניין צמוד לבניין, צמוד לבניין, צמוד לבניין. תחשבו כאן שנעשה את זה. יש בניין אחד, יש בניין שני. במידה ויש מספיק הפרש ביניהם לבנות עוד בניין, בואו נשפץ, נחתום תמה עם שני הבניינים האלה. משני הצדדים. נשפץ אותם, את החזית, מרפסות, מעמדים, כל מה שצריך נעשה. נוסיף עוד 2.5 קומות, וביניהם, בצמוד אליהם, נבנה עוד בניין חדש. אפשר לעשות את זה. כלומר, יש כל כך הרבה פתרונות. מי אמר שאי אפשר לבנות ביניהם? מי אמר שמה שנכון באירופה לא נכון פה? יש כל כך הרבה פתרונות שאפשר לעשות.
אבל אתה יודע, אני חושב על באירופה, אנחנו לא אירופה.
לא רק זה.
אתה, שאתה נוסע,
אתה נבחרת הכדורגל, איפה משחקת?
גם באירוויזיון אנחנו
באירוויזיון.
אבל ריקו, תגיד לי, בוא נחזור רגע לעולם הנדלן והתחבורה. באירופה, שאתה מסתובב במינכן, אז מרכז מינכן, אין לה התחדשות עירונית, אולי משמרים אותה, היא לא גודלת.
יש חוק שימור שם מאוד מאוד.
יפה, זה נכון לגבי כל עיר.
אתה חייב לשמר את הבניין, כאן אין את זה.
לא יהפכו את הבניין עכשיו, לא יודע, לא בכיכר המרכזית, אלא שתי כיכרות ליד, לא יהפכו אותו למגדל, ולא יעשו אותו תם החיזוק ותוספת מבנים. כי כן, כנראה יבנו שכונה חדשה, ויבנו את זה בצורה של רכבות כנראה, ויגור שם, ואנשים בבוקר ירדו למטה לתחבורה הציבורית, ויגיעו למשרדים שלהם. פה בארץ אין לך, אתה חייב לגור במרכז, כי אתה רוצה חיי מרכז, כי אין לך תחבורה ציבורית להגיע למרכז. גם אם אתה גר ב...
כן, אבל יהיה. אנחנו בפיגור של איזה 50 שנה, אבל אנחנו...
זה לא יהיה, זה לא יהיה. עזבו, גם אם אנחנו...
אני מאמין שיהיה.
אז גם אם אתה גר בפראג 8, לצורך עיניו, אתה רוצה להגיע למרכז של פראג, לאכול שם ב... לא יודע, הולכת לראות איזשהו הופעה של הקריסמס או פסחה, אתה נכנס רכבת תחתית, ונוסע 8 תחנות ומגיע. פה זה לא קורה.
אני כן חושב שזה יקרה. למרות שיהודה ברון, מנכ״ל נטע, התפטר לפני איזה 3 חודשים או חודשיים, אני כן חושב...
אמרו להגיע לפה, לא הבטחת לנו שהוא מגיע לפה.
הוא התפטר בינתיים.
עכשיו יש לו זמן.
הסודות מאחורי נטע, נקרא לתוכנית.
לא, בקיצור, אני כן חושב שזה יקרה. באוקטובר 21, אם אני לא טועה, הקו האדום אמור לחתך הסרט, אני מקווה.
זה עוד שנתיים.
אני חושב, אני חושב...
עושה תוכנית
עוד שנתיים.
נעשה תוכנית בשידור חי עם הטקס.
כן, ניקח את הסרט האדום אחר כך למזכרת. אני כן חושב שזה יקרה. אני ראיתי כבר על הקו הירקרקס, גלגל, במקרה, בשני צמתים ראשיות, אני ראיתי כבר מדידות באותם מקומות שאמורים כבר להתחיל לגדר ולעשות, שזה הקווים שאמורים להיפתח אם אני לא טועה ב-2027. כן יקרה בסוף. אולי אנחנו פחות נהנה, אבל חברים, גם את שדה דוב בסוף כן פינו. כלומר, יש כאן, חייבים לקרוא דברים והם קורים, לאט אבל הם קורים, אין מה לעשות. אז צריך לשנות את זה. כלומר, התמ"א יכולה להיות אחרת, אבל אסור להפסיק אותה. זה אם אני יכול ככה, בסיכום של 4 מילים, 5 מילים את הנושא של התמ"א.
אני אומר את ההסתכלות שלי קדימה, קודם כל, תמ"א זה לא התחדשות עירונית. תמ"א נולדה בכלל מהצורך, ואני בכוונה עושה את ההפרדה הזאת, לטפל באותם מבנים שלא יעמדו ברעידת האדמה, ואני לא חושב שתמ"א טיפלה בהם כמו שצריך. גם פה התוכנית לא משיגה את מטרתה, ולא סתם היום קוראים לה התחדשות עירונית, ואנחנו הולכים באמת למקומות שבהם ליזמים יש יותר יתרון כלכלי. אני מזכיר שבהתחלה היינו מדברים עם יזמים, כיזמים מול דיירים, היינו אומר להם, הדירה שלך תהיה שווה 500 אלף שקל יותר, כי תקבל חנייה, תקבל מחסן, יהיה לך מעלית, יהיה לך תוספת פיגורים של 15 מטר, שזה ממד ועוד משהו, ותקבל עוד מרפסת של 12 מטר. היום אנחנו כבר יכולים להגיד שהמושג תקבל עוד כמעט ולא קיים. כמעט ולא קיים. אין היגיון... כלכלי ליזם במספרים שהוא מקבל להגדיל את השטחים הקיימים, כי על כל מטר שהוא נותן לך הדייר הישן, הוא צריך לבנות עוד איזה 4-5 מטר נוספים בשביל למכור אותם.
אפשרויות הסחיטה של הדיירים הקיימים הלך והצטמצם, כי המדיניות של העירייה אמרה, אפשר לבנות רק 1, 2, 3, 4, אבל אגב, יש כבר, אתה יודע מה עושים. אז נותנים לדיירים בתוך הדירה שלהם את הצ'ופרים.
כן, אתה מדבר עכשיו על הכסף.
על הכסף, כן.
כן, המטבח יהיה אחר, או ישדרגו לו את הדירה מבפנים.
חבילת...
לא משנה, אבל לא, צריך להבין, זה לא הגדיל צפיפות, הוא הקטין את הצפיפות בעצם. לנושא התחדשות עירונית, דווקא אני לוקח אתכם דווקא כן להסתובב בערים הגדולות, באירופה. בעיר גדולה באירופה, שאתה הולך במרצלונה, וזה לא משנה באיזה רחוב, לא תראה בניין נטוש שהוא נראה על הפנים. כי הבעלים לא רוצה לתחזק אותו. זה בחוק, שהחזית של הבניין צריכה להיראות תחת פרמטרים מסוימים, וכל 5 שנים, נדמה לי שזה 5 שנים, אולי זה 7, אבל נדמה לי 5 שנים, יש פקח של העירייה שמגיע ובודק שהחזות של הבניין נראית כמו שצריך, ושהמערכות שצריכות לעבוד עובדות כמו שצריך. ואם לא עמדת בזה, קודם כל אתה חוטף כנס, ויש לך פרק זמן מאוד קצר לתקן את זה. ובשביל זה, אירופה נראית כמו אירופה, ואנחנו נראים כמו דרום תל אביב. אתה הולך במקומות שהיום אנשים קונים דירות ב3 מיליון שקל, ואתה לא מבין למה, וליד זה יושב לך מסומם על דלת ממתכת ש30 שנה לא נגעו בה. אבל בעתה אישו היא תהיה שווה. אני הייתי מפריד, גם לאור כתבה שקראתי, שאני לא יודע מה המקורות שלה, שלא כל כך בטוח שתמה 38-1 באמת תחזיק במקרה של רעידת אדמה, מישהו זרק את זה לאוויר, יכול להיות מתוך גם כוונה.
הייתי בפגישה במנהל התכנון של מדינת ישראל ביחד עם איגל גוברין, יושב ראש איגוד המהנדסים, ואיגל אמר את זה, שיותר מ-50% מהבניינים שעברו תמה 38-1, שוב, לא 2, כי 2 זה בניין חדש, יותר מ-50% מהבניינים שעברו תמה 38-1, לא יחזיקו מעמד ברעידת אדמה.
חבל מאוד. חבל מאוד. אז אני אומר, צריך היה להפריד.
הדירות שלמעלה כן יחזיקו, הרי זה קונסטרוקציה שונה, הרי נכון?
הם יפלו יותר קל.
כן. יהיה יותר עבד.
יעשו גשר מתחת.
אז גם בדברים האלה, משרד השיכון, או מנהלת מסוימת שצריכה לקום, שמורכבת ממשרד השיכון, האוצר, ואולי גם התחבורה, חייבת לטפל ולהציד את ישראל ל-2030, ל-2040, ל-2050, כי המספרים שלנו שם יהיו הרבה יותר משמעותיים וגבוהים.
יש את התוכנית, 2048.
כן, נכון.
תוכנית המאה.
קקל מובילה שם בצורה משמעותית, אני יודע.
כן, אבל שוב.
ועדיין, תחפש משרד ברוטשילד, המספרים יהיו אחרים. תרצה לגור בצפון הישן, לא תהיה לך בעיה לקנות ולהזכיר, יהיה לך בעיה לפצוח חניה אולי, אבל עדיין אזורי הביקוש נהנים מביקוש מטורף, לא הגיוני, לא סביר, או כן הגיוני וכן סביר, במספרים שאני לא מצליח להבין
אותם. אנחנו מדברים על 7% מתושבי מדינת ישראל נכון, בלבד. כלומר, נכון. זה, אתה יודע, אני מסכים איתך, אבל שהמדינה צריכה לעשות איזה משהו באמת באמת חזק, ולצערנו מה שהיא מנסה לעשות לא כל כך מצליחה. הפרויקט הלאומי הגדול, האחרון שלה, פשוט כישלון חרוץ. אנחנו מדברים על העיר חריש. אמרו, חריש, 15,000 תושבים, שטחי מסחר שם, לא מצליחים להזכיר אותם, דירות שם שאנשים קנו בעצם להשקעה כדי להישאר באזור המרכז, לא מצליחים להזכיר אותם. אני יודע על המון יזמים שנשארים שם עם דירות פנויות. הפרויקט הזה לא בדיוק מצליח, וזה פרויקט לאומי. הממשלה אמרה, יאללה, אני שמה שם כסף ובואו.
בואו נחשוב על אותו תושב חריש, איפה יש לו לעבוד, או בחדרה, או ביוקנעם,
או לעמוד שעתיים וחצי בפקק בכביש 6 לכיוון נתניה.
או תל אביב, בדיוק. ודרך אגב, אין לו עדיין יציאה לכביש 6, ולדעתי אני זוכר שאמרו שהיא לא תהיה גם כרגע. הוא צריך לעשות עיקוף דרך, הוא צריך לעשות עיקוף די גדול.
הוא צריך לעשות עיקוף, הוא צריך לוקח לו הרבה זמן גם אם הוא רוצה להגיע לרכבת. ייקח לו הרבה זמן.
כלומר, הכל בסופו של דבר.
אני חושב, דווקא, דיברת קודם, הזכרת את קריית השרון בנתניה, נכון? אני חושב שזו דוגמה נהדרת למשהו בקטנה, אבל שצריך לדעת לשכפל. והשכפול הוא באמצעות שני דברים. האחד זה נגישות תחבורתית, ושתיים זה מוסד לימודים יוקרתי. הסיפור של מכללת נתניה, והגישה של צירי, מספר צירי תנועה ממספר כיוונים שונים לקריית השרון, עושה את השכונה הזאת מבוקשת בטירוף.
כן, אבל אחות שלי שגר בקריית השרון, עדיין נוסעת להרצליה לעבודה, ובעלה נוסע לצומת רעננה לאמדוקס לעבודה.
הם מוכנים לעשות את זה? אני לא שואל
מתי הם יוצאים. אבל אם הם היו גרים, רגע, בחריש, הם עדיין היו צריכים לנסוע לאותו מקומות עבודה. אתה מבין, קריית השרון נמצאת שעה הבדל נסיעה, או שעה וחצי בפקקים.
אני אומר, זה היתרון, זה היתרון. לא, אתה, כמה אתה חושב לוקח מקריית השרון לאמדוקס ברעננה?
בבוקר?
לא, אל תזרוק.
40 דקות,
50
דקות.
אפשר לבדוק. שעה, לדעתי.
אפשר לבדוק. נעשה בווייז תכנון נסיעה למחר בבוקר או לעוד יומיים.
שעה.
אני חושב שפחות. אני אבל לא נסעתי שם הרבה זמן. ועדיין, מקום מבוקש מאוד.
כי המחירים בו עדיין פחות או יותר הגיוניים, למרות שהם עלו כבר בעשרות אחוזים.
הם כבר הכפילו ושלשו את עצמם.
כן, אבל הם עדיין סבירים. כלומר, עדיין לגור שם או לגור ברעננה, ברעננה הרבה יותר יקר. וקריית השרון אחלה שכונה, היא בעיר מצוינת.
שמע, אחות שלי בחיים לא תצא, כל הדבנות שלה.
רכבת צמודה, אגב. הרכבת צמודה לקריית השרון יותר משל המרכז נתניה. והולכת להיות שם, אני יכול להגיד שהולך להיות שם עוד בית חולים חדש, ואני יכול להגיד שהולך להיות שם עוד תחנת רכבת נוספת חדשה. והם עובדים, הם עובדים נכון, הם עשו את האצטדיון שם שהוא גם
שוקק חיים השכון, בסוף. אני אומר שקריית השרון זאת לא נתניה, כי הצרכים שלה, זה כמו שאני גר בכפר סבא, במזרח כפר סבא, אין לי קשר עם העיר, אני צריך משהו, אני באזור שלי, אותו דבר גם קריית השרון.
זה כמו שהירוקה, היא לא בדיוק כפר סבא.
נכון.
כי את הכל אתה מקבל שם.
יפה. עכשיו, אני חושב דרך אגב
תחשוב שאם... תחשוב עכשיו על מגדל של... אפשר כבר לדבר על מגדלים של 80 קומות?
ברור.
אפשר לדבר על 3-4 מגדלים צמודים של 80 קומות? זו עיר. זו כמעט עיר.
לגמרי.
ושיש לך למטה את הכל. מעל, ולכן כפר סבא ירוקה היא גם דוגמה נהדרת. אני לא בטוח עדיין שהכניסות והיציאות שלהם כאלה נוחות, כי...
לא, אבל עדיין יש לה קצת שטחים ירוקים, עדיין...
כן, אני יודע שהבת שלי מתאמנת שם, רצה מדי פעם בפעם.
הגשרים יפים שם.
כן, לא, זה, יש שם מקום, ואני חושב שבאמת ברגע שיבנו שכונות, ולא קודם ישימו בתים ואחרי זה ישברו את הראש, איך מביאים לשם רכבת, ואיך בונים את הדברים נכון. מודיעין אמר, דיברנו אני חושב כמה פעמים על מודיעין פה. מודיעין, יש לה רכבת במרכז העיר, לא בשוליים של העיר. ועם תחבורה ציבורית, דרך אגב, כמו בירושלים, רכבת קלה, שרצה כל הזמן, כל הזמן ולא נתקעת בפקקים, כמו שאם אני רוצה דרך אגב לנסוע מהבית שלי, לתחנת רכבת של כפר סבא, זה שעה נסיעה, 40 דקות נסיעה.
מוכר, מוכר, גם ממני. גם אצלי.
בדיוק. אצלך אבל יש סיבה, אתה עוד רחוק, אני עוד... ברגל אני אגיע אותו זמן.
נושא אחרון, אופר, לפני שאנחנו מסיימים, בשתי דקות האחרונות, זה להגיד שאנחנו לא נביאים, אבל כשהרחנו פה כל כמה זמן, כל מידי מספר תוכניות, חבר'ה שלקחו אותנו להשקעות בחול, כל הזמן אמרנו שצריך לדעת להריח ולנשום טוב את העיר, ולדעת פוליטית לאן הכיוונים הולכים, כי אתה פחות שולט בשינויים שעשויים להיות. ואנחנו נזכיר שנדמה לי עיריית ברלין הוציאה עכשיו חוק מקומי.
5 שנים, שכר דירה מוקפא.
לא יעלה.
כן.
וזה אומר שכל אלה שתכננו, או כל אלה שגם רכשו דירות בברלין, ותכננו שהמחירים ימשיכו לעלות, אז לפחות ב5 שנים הקרובות זה לא יקרה. ולחלק מהאנשים זה כנראה משנה טיפה את האקסל.
כן, משנה את האקסל. או מצד שני אומר, אוקיי, לפחות אני יודע מה נכנס לי בצורה קבועה במשך ה5 שנים הבאות, שזה גם בסדר, כי המחירי דירה שם עדיין יחסית שפויים, אבל...
אבל זה מה שנקרא משקיע.
זה מה שנקרא, נכון, זה מה שנקרא משקיע, ושוב, אם יש לך, משתחררת לך איזה קרן השתלמות, ואין לך כאן כסף לקנות דירה, כי גם בחיפה היום אי אפשר לקנות דירה ב400,000 שקל, למי שיש קרן השתלמות ב400,000 שקל, אז זה לגיטימי מאוד ללכת חוצה, אבל מצד שני, כמו קרן הגשמה, שהשקעות שם אנחנו קראנו בעיתון על ה2-3 השקעות האחרונות שלהם, צריך להיזהר, כמו שאמרת, דרור.
זה, שמור, השקעה זה לא רק בבורסה, השקעה זה בנדלן. כמו שאני יכול להשקיע כסף בבורסה והוא יעלה וירד, גם הנדלן יכול. אני אומר על אנשים, אתם רוצים, שאני נפגש עם אנשים ורוצים לקחת משכנתאות בשביל להשקיע נכס, ואומר להם, חבר, זה לא, לא יודע, אתם רוצים.
האם היית לוקח הלוואה מהבנק בשביל לקנות מניות בבורסה ולהשקיע? זה השאלה שהייתי שואל אותו.
זה פחות או יותר מה שאני מדבר איתם, אתה יודע. עכשיו,
השאלה היא אם הבנק נותן לך, כנראה שלא.
לבורסה לא, אבל לנדלן כן. זה ההבדל.
לא, אני מדרור. בשאלה למה? אני רוצה כסף לצורך משהו, ויש בטוחות שמקבלים את המנדלן. כי זה לא בטוחות, כי זה לא...
אין לו בטוחה, אבל לעזור. גם הבנק.
זה לא נכסי דלא ניידי. זה משהו קבוע שנשאר, והוא תמיד יישאר שם גם עוד 200 שנה.
אבל אתה יודע, זה קטע של באמת, אני... לא משנה כמה הנכס שלך שווה, אתה יודע, וכמה אתה משעבד כאילו, ונותן בטוחה לבנק. אתה יודע כמה מימושים יש לבנקים על נכסים?
אבל מי אמר שהבנק גם בטוח?
כן, אבל אתה יודע, אף אחד לא...
בשביל זה הוא שולח את השמי.
הוא שולח את השמי, והוא עושה את הביטחונות.
רק שתדעו, בנק, לוקח מבנק ישראל כסף. במחיר מוזן של 0.25, ומוכר לנו ב-2.25. זהו, זה הכסף שהוא עושה.
אני דרך אגב טוען שזה המרווח הכי נמוך בשוק. כשאתה קונה עיפרון, עולה לך יותר. האופיס דיפו, או מי שזה לא יהיה, מרוויח יותר באחוזים ממה שהבנק מרוויח כסף. אבל בואו לא נרחם
עליהם. אין לו מלאים.
אין
לו מלאים. לנהל את המלאי הזה זה לא פשוט. יבוא, שער הדולר, לא פשוט.
בואו לא נרחם עליהם.
אני לא מרחם על אף אחד.
ריקו, שמחנו מאוד לארח אותך כאן פיזית באולפן.
שמחתי להיות כרגיל, עופר ודרור, באמת. תענוג, תענוג, תענוג.
כן, אנחנו דרור חוזרים לשגרה, שבוע הבא, תוכנית, להיות בזמן, אני מבקש. כרגיל.
עופר התחיל להתרגל שאני מגיע בזמן.
כן, כן, התרגלנו.
הקמפיין שלנו הצליח, עופר.
כן, כן. המשך יום טוב, סוף שבוע נעים, תודה לשוקי, לרדיו סול. כן, שבוע הבא.